צהריים טובים. כן, אנחנו פרשת וירח. פרשה שאנחנו בה מביאים את העניין של עקדת יצחק. ויש הרבה דברים מעניינים בפרשה. כאשר מצד אחד אולי נעמוד על נקודה של הכנסת אורחים, כי יש לנו פרשה שלנו, שלוש, בוא נגיד, התמודדויות עם אורחים, נקרא לזה כך. יש לנו את ההתמודדות של אברהם אבינו, יש לנו את ההתמודדות של לוט, ויש לנו כמובן את אנשי סדום. איך הם מתייחסים בעצם להכנסת אורחים. עכשיו, חשוב להבין, כשאנחנו מדברים על אנשי סדום, הרבה פעמים נראה לנו, וואו, הסדומים האלה.
כן.
זה שלי או... מסתכלים על סדום, אנשים מושחתים, אין לנו קשר אליהם. מה לנו ולהם? זה לא דברים שהם קיימים. האמת שזה לא כל כך נכון, כי אם אנחנו ננתח... בדיוק. אם אנחנו ננתח מה בעצם אנשי סדום עשו, אנחנו נגלה מהר מאוד שהרבה מדינות בעולם עושים את זה גם היום. מה הכוונה?
גם בארץ. הרבה מדינות בעולם, בכל מדינה.
עכשיו, על מה אני מדבר? הרי מה הייתה הבעיה של סדום? סדום והמורה, כל השטח הזה, הוא היה שטח פורה מאוד. הוא היה שטח גן עדן, באמת, באמת, גן עדן עלי אדמות. מבחינת הסביבה, מבחינת הזה, זאת אומרת, וחיו שם אנשים מאוד עשירים. היה עושר אגדי. עכשיו, הם ראו שאנשים מתחילים להגיע אליהם. למה? זה משך את האנשים, בדיוק כמו שלא תגיע לשם. לא תגיע גם לאנשי סדום. ואז ישב להם בראש שאם זה ימשיך ככה, תהיה להם בעיה. ואז הם התכנסו ואמרו, בואו נראה איך אנחנו פותרים את הבעיה הזאת. הרי אם כולם ישמעו כמה טוב אצלנו, יבואו מכל רחבי העולם להתיישב אצלנו. ומה יקרה? מי יפסיד מזה בסוף? אנחנו. לא תהיה מספיק עבודה, אנשים יקחו לנו, לא יהיה מקום לגור, יהיה צפיפות אוכלוסין, וכל היופי הזה שיש לנו ייעלם. בואו נתקן תקנות. שאנחנו לא מוכנים לקבל כל אחד לכאן. ולכן בעצם הם אסרו על הכנסת אורחים בסדום. אנחנו לא רוצים שאף אחד ייכנס אלינו.
לא
רצו
לשנות את...
בדיוק, לא רוצים, אנחנו לא רוצים שלא ייכנסו אלינו, שלא ידעו מה קורה אצלנו. אנחנו נחיה חיים שלנו, נהנה מהחיים הטובים. אנחנו לא רוצים לפגום בהם. זאת אומרת, לכאורה, רעיון שהיום מיישמים אותו הרבה מקומות, ומצד שני הרבה מדברים נגד.
אתה יודע מה כל מה מזכיר לסדום? לאס וגאס. עיר כזאת סגורה בתוך המדבר, רחוקה מכל דבר.
אז ככה,
קח את זה. יש שם שחיתויות, יש שם אוזנות.
אבל עכשיו תיקח את זה.
נורא מזכיר לי, לא
זה. אבל הם מחוברים לעולם, וכל מי שרוצה יכול לבוא לגור שם.
בסדר, נכון.
כאן, בגלל שהם לא רוצו שיפגעו להם באוגה, זה כמו שתראה, יש לך אוגה. 10 אנשים יכולים ליהנות מהאוגה, ואלה בכיף. אבל אם יהיה 100 איש על האוגת האוגה, לא יישאר לאף אחד כלום לאכול. אז הם דאגו לעניין הזה. ומזה בעצם התחילה התפתחות נוראית, שהביאה למצב קטסטרופלי. למשל, אחד הסיפורים שמביאים במדרשים, זה כשהיה מגיע אני לעיר, היו נותנים לו צדקה. צדיקים של סדום נתנו לו צדקה. אבל מה? אף אחד לא מכר לו משהו לאכול. כשהוא היה בא לחנות, רוצה לאכול?
מה עושה מצדקה, כלום.
אין אוכל. לשתות, אין שתייה. אף אחד לא מכניס אותו אליו הביתה, כי אסור להכניס אורחים. אז הוא ישן ברחוב. עכשיו תנו לו שבוע, בן אדם גסס ברחוב, מת. איך הוא מת? אנשי סדום הצדיקים מביאים אותו לבית הלוויות, ובקריזה, מערכת הקריזה העירונית מכריזים, פלוני אלמוני נפטר, בואו לתת כבוד אחרון. מה זה כבוד אחרון? היו מגיעים, והכסף, כל מה שנתנו לו היה בצד מונח, ועל כל אחד שהוא נתן היה סימון שזה שייך אליו. וכל אחד לקח את מה שהוא נתן. אתה מבין? זה הצדיקות של סדום.
זה כלכלה טובה.
כן. מישהו אמר שהיה צדיקות בסדום.
לא, אבל זה בדיוק הרעיון. הרעיון שהם חוקקו חוקים. זה בדיוק העניין. שאתה רע ואתה יודע שאתה רע, אז בסדר. אבל שאתה רע ואתה עושה חוקים שהופך את הרע לטוב, אז אתה בבעיה. כי מה אתה עשית? מה הם בעצם עשו? הם בעצם יצרו מערכת שיש לה חוקים ויש לה מסגרת ויש לה הכל. רק מה? מעוות. אבל במסגרת החוק. עכשיו, בתוך אותה מסגרת, שאסור להכניס אורחים, וכמו שאנחנו מבינים, זה היסוד והתשתית של כל סדום, הכנסת אורחים. הם נגד זה. זה מה שנקרא, מי שתופסים אותו, חבל על הזמן. מה עושה לו? מכניס אורחים. וכמובן, תכף השמועה מתפשטת, הם כולם מגיעים לשם. עכשיו נשאלת השאלה. האם מה שעשה לו, זה במסגרת מסירות נפש? ואם זה במסגרת מסירות נפש, כמו שזה נראה על פניו, לכאורה זאת צריכה להיות הסיבה שהוא ניצל מסדום.
נכון.
אבל האמת היא שזה בכלל לא מוזכר בתור סיבה שהוא ניצל. מה שמוזכר בתור סיבה שהוא ניצל, זה אברהם אבינו.
כן, בגלל אברהם אבינו.
כן, כתוב בפירוש. כן, כתוב בפירוש.
יענקי.
שנייה. ויזכור אלוקים את אברהם, וישלח את לוט מתוך ההפכה והפוך את הערים. זאת אומרת, אין כאן, בפירוש, זה פשט, זה לא צריך בדרש. Yeah. אין כאן תזכורת בכלל על מה שהוא עשה כרגע, הכנסת אורחים שלו, האירואית לכאורה.
הוא זכר את אברהם.
עכשיו, אז מה בעצם, קודם כל בואו נבין מה הוא עשה. זאת אומרת, מה כל כך גדול אצל, בסדר, בזכות אברהם להציל אותו, למה? מה העניין? אז מה אומרים? אומרים שכשאברהם אבינו ירד למצרים, הוא אמר על שרה שהיא אחותו. עכשיו, כמו שאתם זוכרים, כל הסיבה שלוט מתלווה אל אברהם, זה שאברהם אין לו בנים, ומי שירש אותו זה מי? זה לוט. אז שלוט רואה את הירושה הולכת, הוא רץ אחרי הירושה, ולכן הוא מצטרף לאברהם. עכשיו, הוא מגיע למצרים עם אברהם, ויש לו עכשיו הזדמנות פז. אם הוא מגלה למצרים ששרה זה לא אחותו, אלא אשתו של אברהם, מה המצרים עושים? לוקחים את אברהם, שוחטים אותו, ומי מקבל את כל הכסף?
לוט.
אבל לוט מה עושה? שותק. אז הוא ניצל בזכות זה.
בזכות השתיקה.
בזכות השתיקה הוא ניצל, ולא בזכות ההכנסת אופן. למה? כי אתה נמדד לפי מה שעושה לך את זה. זאת אומרת, בן אדם שלא מעשן סיגרות בשבת, כי הוא לא בא לו לעשן. אז מה, ניתן לו פרס על זה? הבן אדם לא מעשן כל השבוע. הוא לא מעשן כל השבוע. אז הוא לא מעשן בשבת, ניתן לו פרס? לא, כי זה לא מעניין אותו. אבל בן אדם שמעשן כל השבוע ובשבת לא מעשן, יקבל שכר. אותו דבר לוט. את לוט מעניין מה? כסף, הכנסת אורחים זה טבע אצלו. צריכים להבין, מי שגודל בדורו של אברהם אבינו, זה דבר מובן מאליו. זה לא, ותכף אנחנו גם נבין שמעבר למובן מאליו היה כאן עוד כמה דברים. אבל תכף נגיע אליהם. אבל קודם כל צריך להבין שהכנסת אורחים בשביל לוט, זה כמו, תרגע, זה כמו שאומרים על הבדואים. כמו שאומרים על הערבים, מכניסי אורחים לא רגילים. אבל מה, רק צובב את הגב? אחרי שהוא הכניס אותך, עשה לך...
כנראה יש להם אינטרס למה הם עושים תחת אוכל.
לא, זה מוטבע אצלהם.
לא, בסדר.
לא, לא, אבל חשוב להבין את זה. לכן זה לא חוכמה.
זה סדום. הוא לוקח את הכסף שהוא נתן לך.
בדיוק, אותו דבר. זה לא חוכמה להכניס אורחים שזה בעצם לא התאמסת בשביל זה.
נכון. זה משנה, יותר אינטרס.
לעומת זאת, כאשר הוא שותק, בעצם לא עשה שום פעולה, אבל השתיקה הזאת עלתה לו מיליונים, זה מעשה אירוי. שלא. למה? כי כנראה באמת הוא אהב את אברהם בסופו של יום. זה הייתה כאן אהבה. זה הדוד שלו והוא אוהב אותו ובשביל זה הולך איתו. למרות כל הגרידינס וכל הזה. וכאן התגברה האהבה ועולם חסד ייבנה. התגברה האהבה על תאוות הכסף והממון. ולכן בזכות זה הוא ניצל מסדום. עכשיו בוא נבין באמת למה כל כך ממעיטים בהכנסת אורחים שלו. גם אם הוא רגיל לזה. להכניס אורחים בסדום? אז בוא נראה. יש לנו הכנסה.
הוא הכניס בגלל שהוא רצה
לה.
הוא הכניס כי אמרו לו, ציוו עליו.
כן, אבל דווקא להכניס, דווקא לעשות משהו שונה בכזאת עיר סדונית.
זה מה שאני אומר. אז בוא נביא.
זה בדיוק...
זה נראה כמו מסירות נפש.
זה בדיוק כמו נציג של חב"ד שמגיע לכל
האוכלי
שרימפסים וכל הדברים האלה. אז קורא להם, בוא נעשה קידוש ביום שבת.
אז זה מסירות נפש. אז זה מסירות נפש.
נכון,
אז בוא נבין למה זה לא.
זה גם כמו יוסף.
אתה צודק. אתה מחזק את השאלה. אנחנו רוצים להבין, עם כל ההסברים היפים שנתנו, עדיין יש לנו בעיה. זה לא ברור, זה סדום. אז בוא נראה. כאשר מדובר על הכנסת אורחים של אברהם אבינו, ויראה אליו השם באלוני ממרא, והוא יושב פתח האוהל כחום היום. וישא עיניו וירא, והנה שלושה אנשים ניצבים עליו, וירא עוד לקראתם מפתח האוהל וישתחו ארצה. עכשיו תשימו לב. מה הוא רואה?
הוא רואה את המלאכים.
שלושה אנשים.
שלושה אנשים.
הוא לא רואה מלאכים. זה בדיוק הנקודה. זה בדיוק, לא, לא, רגע, רגע, רגע. זה בדיוק הנקודה. כי מה קורה אצל לוט? ויבואו שני המלאכים סדומה. ולוט יודע מה זה מלאכים כי הוא בא מביתו של אברהם. ממילא, מה רואה לוט? מלאכים. עכשיו אני שואל לכם, זה חוכמה להכניס מלאכים הביתה?
ברור, אפשר לקבל אותם.
מה זה מלאכים?
מי יכול לקבל במלאכים?
מי יכול להגיע? מי יכול לקבל במלאכים? עכשיו, זה מביא אותנו לסיפור מאוד יפה על הרבי מבריסק, הרבי יושב בר נדמה לי סולובייצ'י, שהוא היה נוהג מדי פעם, הוא היה הרב של אחת הערים הגדולות, הוא היה גדול הדור היה באותו דור, אבל לפעמים הוא היה מוריד את בגדי הרבנות, אתם יודעים, לא יודעים, ברגע שאתה מוריד את הבגדים שרגילים לראות אותך, לא מזהים אותך. מאוד קשה, זה כמו שאתה...
שמעת את הסיפור, אני זוכר סיפור.
כן, כן, אז אנחנו נצא...
תוך הבית כנסת שהוא...
נכון, לא בית כנסת, לא בית כנסת. תכף, תספר את זה. תספר את זה עוד פעם, זה לא יזיק. בקיצור, הוא מדי פעם היה רוצה גם קצת לנוח בכל הקהל, ואתה יודע, אם הוא הולך עם הבגדי רבנות שלו, אז כל מקום שבוע, הרב, תשמע, יש לי שאלה, יש לי פה, יש לי שם, הוא לא יוכל להירגע. אז הוא היה מוריד את הבגדי רבנות, ולהביס בגדים של אנשים פשוטים עם קסקט על הראש, וככה היה עם העגלון מטייל. יום אחד הוא עושה את הדבר הזה, ומגיע ערב, ופתאום סופה, קור כלבים, ואי אפשר להישאר בחוץ, סכנת נפשות. אז הם עוברים שם על יד פונדק יהודי, הוא אומר לעגלון, תעצור, אנחנו לא יכולים להמשיך, אם אנחנו נמשיך, אנחנו לא שורדים את הלילה. ונכנסים לאותו פונדק, דופקים בדלת, אף אחד לא עונה. דופקים, 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 בסוף, אמר, אומר לעגלון, תשמע, אין כאן, אתה חייב לדפוק עד שישמע אותך, למה אם אנחנו נשארים כאן, אנחנו הלך עלינו. בסופו של דבר פותח להם איזה מנורה, איזה פנס ביד, איזה מנורה כזאת, פותח להם אבל הבית, כן, מה רציתם? מה, אנחנו שמע, סופה, בחוץ רוצים חדר. אין לי חדרים, הכל תפוס, הכל מחור, אין לי מקום שלכם. הוא אומר לו, תשמע, אתה לא יכול להשאיר אותנו בחוץ. מה אתה רוצה? אין לי. אומר, מה, זה פיקוח נפש. עד שהצליחו לשכנע אותו, אמרתי, יודעים מה? בסדר, תיכנסו, כאן במסדרון אתם יכולים לשכב. טוב, מה יעשו? עכשיו, מתיישים שם על בצד. עכשיו, כמובן שהרב סולובייצ'יק מוציא נר, מדליק, כדי ללמוד. מה, הוא עוד לא הולך לישון. אבל הבית, הוא רואה את הנר הזה מנצנץ, בא אליו בצעקות, קבל את הנר, מה אתה לא מבין? מה אתה מפריע כאן לישנים? מהר? מה יעשה? קיבלת הנר, ולומד בעל פה, הרב סולובייצ'יק. עוברים איזה 10 דקות, פלוס מינוס, פתאום, שעתות של סוסים, קרקרות, בלגנים, רעש, כל הבית מתמלא באור, לא נר. מה זה? מלא אור מפה לודה חדשה. ובישולים, ריחות של בישולים, קפה, ומרקים, ובשרים, אוי, זה ריחות, חבל על הזמן. דפיקות בדלת, על המקום הדלת נפתחת, ועשרות חסידים נכנסים, מתברר שהגיע אדמור מקודיינו. אדמור ידוע באותה תקופה. האדמור מקודיינף מתיישב עם החסידים, הולך ליטול ידיים. בדרך הוא עובר במסדרון. מסתכל במסדרון, רואה שתי דמויות על הרצפה. רואה, אחד נראה לא מוכר כזה. הוא הכיר אישית את הרב מבריסק, את הרב סולובייצ'יק. הרב מתכופף, רבי יושב בר, מה אתה עושה כאן על הרצפה במסדרון? מה זה באמצע הלילה? ההוא, אבל הבית מאחורה, שומע, רואה את ההוא מתכופף ומדבר ושומע, רבי יושב בר, מה זה קיבל בפרקיים? מה זה התחיל לראות כולו? זה גדול הדור. והוא לקח גדול הדור, בהתחלה לא רצה לתת לו להיכנס, חיבר לו את הנר, וזרק אותו שם על הרצפה כמו איזה אחד חסר בית. יו, וואו, וואו, הוא בא, הרב, כבוד הרב, אני מבקש סליחה, מכילה, כפרה, תסלח לי, אני לא התכוונתי, אני לא ידעתי שזה אתה, אם הייתי יודע שזה אתה, מה זה, הייתי נותן לך את החדר הכי יפה בבית, ומכין לך קפה, ובואי, וסליחה, 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 20,000 פעם אומר לו סליחה. הוא אומר, אתה רוצה שאני אסלח לך? אז אני אספר לך סיפור, ואחר כך אתה תבוא להיות אצלי חודש. ואחרי שתהיה אצלי חודש בבית, אז אני אסלח לך. הוא אומר לו, פרשת השבוע, וירא, כולם שואלים, איך זה שעושים כזאת גדולה גדולה מאברהם אבינו עם הכנסת אורחים שלו, ואילו את הכנסת אורחים שלו אפילו לא מזכירים. הוא אומר לו, אתה יודע למה? כי זה לא חוכמה להכניס מלאכים. זה חוכמה להכניס ערביים, אנשים פשוטים שבאים מהדרך. הוא אומר, זה לא חוכמה שאני עכשיו הרבי מבריסק, אז אתה נותן לי כבוד. ומה, ליהודי פשוט שהגיע אליך לא מגיע כבוד? מספרים שאותו אחד באמת היה אצלו חודש שלם וקלט מה שהוא עשה. היה סך הכל יהודי טוב, אבל לצערנו רב, כמה אנחנו לא מתנהגים ככה לפעמים? שמגיע איזו אישיות, וואו, איזה כבוד אנחנו נותנים לו, ושמגיע יהודי פשוט, לפעמים אנחנו חס ושלום שלא נדע מזלזלים.
לא,
אנחנו מזלזלים, פוחדים. עכשיו, זה לימוד עצום מהכנסת אורחים. עכשיו בוא נראה. כאן בכל אופן יש הכנסת אורחים, וכאן יש הכנסת אורחים. עכשיו בוא נראה את עוד התמודדות עם אורחים של החבר'ה מסדום. החבר'ה מסדום, עכשיו חשוב להבין שהקדוש ברוך הוא לא סוגר עניין עד שהוא לא ממלא את שעת הדין, ולפעמים אתם עוד צ'אנס ועוד צ'אנס ועוד צ'אנס. זה אחד ממידות הרחמים, ערך הפאי, מעריך הפו, בלי סוף, רק תעשה תשובה, תחזור. עכשיו גם כאן בסדום הוא בעצם עושה מין מה שנקרא למצוא איזה פתח מילות, אולי 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 יעשו תשובה, אולי קצת ישפרו את מעשיהם. ומצד שני גם שלא, גם הכנסת אורחים שלו לא נחשבת, כן נחשבת, בכל אופן זה נקודת אור שמוסיפה לעניין.
נכון.
במיוחד כאשר מולה, תראו מה שקורה. טרם השכבו, ואנשי העיר, אנשי סדום, נסבו על הבית מנער עד זקן. תשימו לב, כל העם מקצה. זאת אומרת, לפי התיאור הפשוט, כל אנשי סדום, הילדים, הגברים, הנשים, כולם יצאו החוצה, מחוץ לבית שלו. ויקראו אלות, ויאמרו לו, היה אנשים אשר באו אליך. בוא נראה, איפה האנשים האלה? תוציא אותם מהר החוצה. ונדעה אותם. עכשיו, ונדעה אותם צריך להבין, נדע זה חיבור. במקרה הזה זה חיבור שלילי. הם רצו לבצע במעשה זכור.
נדעה, כאילו מה?
כן. ויצא עליהם לוט. עכשיו, לוט בחירוף נפש, למרות שכל אנשי סדום בחוץ, מגיע אליהם. והדלת סגר אחריו. ויאמר, אל נא אחי תראו. אני מבקש, באמת. ואז הוא אומר דבר שעד המתחילים לקרות שהלוט הזה באמת, סליחה עם כל הכבוד, הוא כל כך מעוות. ואנחנו מתחילים להבין למה הוא נמצא בסדום. מה הוא אומר? הננה לי שתי בנות אשר לא ידעו איש, הוציאה נא אתם עליכם ועשו להם כתוב בעיניכם. רק לאנשים האלה אל תעשו דבר. תגיד לי, אתה נורמלי? מלאכים, לא מלאכים, אתה נותן את הבנות שלך? שיתעללו בהם? מה זה? זאת אומרת, אנחנו מתחילים לקלוט שהלוט הזה הוא ממש ממש לא תלית שיקולת חלת. הבן אדם, דרך כן, אגב, הוא שילם שני על זה בגדול.
כן?
כי מי שוכב בסוף עם הבנות שלו? הוא.
הם שוכבים איתו.
כן, בסדר. הוא רצה לתת אותם לזרים, בסוף הוא עשה את המעשה הנוראי הזה. אבא ששוכב עם הבנות שלו. היום ונורא. אבל זה בזכות הזלזול הזה. עכשיו, מה עושים אנשי לו? מה עושים אנשי סדום? הם אומרים, רגע,
ביום... אבל יש את זה גם אחרת.
נו.
להגיד שהוא כל כך רצה לשמור אותם, הוא כל כך חשש עליהם, שהוא היה מוכן...
להביא את האנשים הכי חשובים.
להוציא את הבנות שלו בשביל שהם לא ייפגעו.
נו, ואני שואל אתכם עכשיו, בואו ננתח את זה בצורה הגיונית. זה נשמע הגיוני?
לא הגיוני, אבל השאלה...
אתה תיתן, בואו תשים את עצמך במקום. תתן את המלאכים, הם מלאכים. תוציא את המלאכים החוצה.
למה הם לא אמרו לו, תן לנו לצאת?
יש כאן ניסיון, יש כאן ניסיון.
אוקיי.
יש כאן ניסיון, זה בדיוק העניין. אבל הנקודה היא, מי מאיתנו יבוא לרגע ויחשוב לתת את הילדים שלו לאנשי סדום? מי? במקום שתי אנשים זרים? עם כל הכבוד, באמת. בואו נשים דברים בפרופורציות. זה לא הגיוני לחלוטין. ויאמרו...
יש איזה טיפה.
ויאמרו, תשימו לב, גש הלאה. ואמרו, אחד בא לגור וישפוט שפוט? מה אתה באת? יאללה, אתמול באת לגור כאן, נהיית לנו שופט, ועכשיו אתה חושב, אתה תגיד לנו גם מה לעשות? אתה נדע לך מהם ויפצרו באיש בלוט מאוד, ויקשו לשבור הדלת. הם באים לשבור את הדלת, והוא מגן על הדלת, שלא ישברו. המלאכים מושכים את היד, מכניסים את לוט פנימה, וישלחו אנשים את אדם וביאו את לוט אליהם הביתה, ואת הדלת סגרו, ואת האנשים אשר פתח הבית עיקו בסנברים מקטון ועד גדול. עכשיו, מה קורה? כולם מסונברים, לא רואים כלום. מה הייתם אתם עושים במקומם?
אורחים.
מה עושים אנשי סדום? וילעו למצוא הפתח.
לא
הנבלות הפסיקו. האלה מסונברים, לא רואים כלום, ובכל אופן מתעקשים לבוא ולשבור את הדלת כדי להיכנס.
זה רמל.
זאת אומרת, אנחנו רואים לה... את השפלות של אנשי סדום בדרגה הכי נמוכה שיכולה להיות. אז ראינו כאן בפרשה דבר מדהים, לימוד עצום על מה זה להכניס אורחים. מצד אחד, אסור לזלזל באף אחד, כל בן אדם צריך לתת לו את הכבוד שלו, גם אם הוא הרבי מבריסק וגם הוא יהודי פשוט שבא, לא משנה מי הוא ומה הוא, צריך לתת לו את כל הכבוד שמגיע לו. אתה יכול לתת כבוד לכל אחד באשר הוא אדם, נקודה. דבר שני, ראינו לאן אפשר להגיע, לאיזה הידרדרות מוסרית אפשר להגיע כמו אנשי סדום. שברגע שאתה מתחיל לחוקק חוקים שאני, אני, 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 התוצאה היא שאתה יכול להגיע לשפל המדרגה. והילאו למצוא הפתח. כשאתה מנסה לעשות את העבירה, גם כאשר אתה, יש לך, לקחו לך את הכוחות, אתה עדיין מנסה. זה לעניין של הכנסת אורחים. שחשב, אני חושב, זו נקודה מאוד חשובה בפרשה, שחשוב לבוא ולתת אותה.
אני שמעתי בערוץ 20, דיברו על אמונה וביטחון.
כן.
זה קשור לפרשה הזאת, של אברהם, מנקדת יצחק.
כן.
נתנו שם כל מיני קטעים, אתה יודע, דרך עכשיו בא הקדוש ברוך הוא נופך בדלת, אומר לך, קח את הבן שלך ולך תקריב אותו, כאילו, בקטע של אמונה וביטחון, מה אתה עושה? התחילו, אתה יודע,
דיברו
פשוט על הפרשה הזו.
כן, לא, כן, זה עקדת.
שיש לך את האמונה וביטחון, תלך, מה שצריך לעשות תהיה.
על עקדת יצחק אפשר לדבר רבות, באמת אפשר לדבר רבות, כי זה גם פרשה שאנחנו אומרים אותה מדי יום ביומו. מה שחשוב, יש כאן עוד יש כאן, אם אתם זוכרים, זה אנחנו בהתחלת לפני שאתה אומר את הברכות, זה מנהג, לא חייבים להגיד זה, מי שרוצה זה. יש עוד נקודה, יש כאן נקודה מאוד חשובה לגבי העניין של שכינה וחסד, אבל אנחנו, אני חושב שדיברנו על זה לא פעם ולא פעמיים בעבר, ואני רוצה באמת קצת להתייחס בזמן שנשאר לנו ממש לעקדת יצחק, כי באמת זה משהו מאוד חשוב, עקדת יצחק, ואנחנו רוצים להבין מה בעצם קורה בעקדת יצחק. יש הרבה כאן מה לדבר, זה בלי עין הרע. ספר בראשית, כל פרשה, זה ספר שלם בפני עצמו. הניסיון עם אבימלך, שזה גם דבר בפני דבר מדהים, שמה שקורה שם. אתה
מדבר כל יום על סוף העולם, כל הזמן.
זה, כן, זה פרק חלק.
מה זה פרק חלק?
פרק חלק זה פרק מסכת סנהדרין.
כן.
שהוא כולו כמעט אגדות. אגדות זה בעצם הדברים הכי עמוקים בתורה. זה כנראה כמו סיפורים, אבל זה בעצם המהות של העולם, הכל מסתתר בפנים. חלק מהדברים, מה זה פרק חלק? אלו שאין להם חלק לעולם הבא. זאת אומרת, הפרק הזה עוסק בעצם באלה שיש להם חלק לעולם הבא, או בעולם הבא, בימי משיח, מה זה בעצם כל הדברים. אז היום למשל... מה?
יש כזה ספר?
מה, פרק חלק? זה פרק בגמרא.
אה, זה פרק בגמרא?
זה פרק בגמרא. זה מסכת סנהדרין, פרק חלק. עכשיו, הפרק הזה הוא פרק מאוד חשוב להבנה של מה הולך להיות. ולכן יש רואים על הפרק חלק הזה אפשר לדבר מהבוקר. אני כבר מדבר על פרק חלק, אני חושב, אני לא, 15 שנה אולי. אבל זה עוד פעם, זה כמה דקות כל בוקר, מה שאני מדבר בבוקר. עכשיו למשל, אנחנו עוסקים בחשבונות שעשו כל מיני דמויות, עוד פעם, חשובות, לא, מתי בעצם יגיע הסוף, או יותר נכון, ממתי אפשר לצפות למשיח. וכמו שאמרנו, אנחנו יום הזכרנו שבעצם בגדול, זה לא חשבונות שלנו, אנחנו לא צריכים להתייחס לחשבונות, אנחנו צריכים להיות תמימים ולהאמין שבכל יום הוא יבוא בעזרת השם. עכשיו, עקדת יצחק, החלק המרכזי של הרעיון של מה שמסתתר מאחורי עקדת יצחק, זה הרעיון, אני מקווה שזה רק יראה כמה טיפות, ויהי אחר הדברים האלה, והאלוקים נישא את אברהם, ויאמר אליו אברהם, ויאמר הנני, ויאמר, קח נא את בתך, את יחידך אשר אהבת את יצחק. תשימו לב, לאריכות. אומר, קח נא את בנך, אז אומר לי, יש לי שתי בנים. את יחידך, שכל אחד מהם יחיד לאמו. זה יחיד לשרה, זה יחיד לאגר. אשר אהבת. מה זה אשר אהבתי? אני אוהב את שניהם. אני אוהב גם את ישמעאל וגם את יצחק. את יצחק. ושואלים למחורה, בשביל מה בעצם הוא הגיע למצב כזה שהוא צריך בכזאת אריכות להגיע למטרה? הרי זה קצת מוגזם. אלא אומרים שרצה לתת לו שכר על כל ביטוי וביטוי, כי יש כאן המדרגתיות. סך הכל הוא אוהב גם את ישמעאל וגם את יצחק. אז אומר לו, קודם כל אומר לו, את הבן שלך. אחר כך אומר היחיד. הוא אומר, מה, זה יחיד וזה יחיד. יש כאן עוד דרגה. אחר כך שאהבת, אומר, ואז אתה בעצם מגביר אצל הבן אדם את יחס האהבה. הוא אומר, אז אני אוהב את שתיהם. ואז אומר לו, את יצחק, שזה בעצם, ביצחק יקרא לך זרה. הקדוש ברוך הוא הבטיח לו שיצחק הוא ממשיך הדרך. ומה הוא אומר לו עכשיו?
אותו.
קח אותו ותשחוט אותו. עכשיו אתם צריכים להבין מה עובר אצל אברהם בראש. לא רק זה, הוא כבר שנים מיטיף על מה? על הקדוש ברוך הוא שהוא כולו רחמים ואסור להקריב קורבנות אדם והנה מה הוא הולך לעשות? שבעצם במעשה הזה מה יקרה? כל התורה שהוא, כל השנים הוא הטיף אליה מתמוטטת על המקום. כל אותם מאמינים שהוא הביא כולם יברחו. למה? תראו את הצבוע הזה. 10 שנים, 20 שנה, 30 שנה, 40 שנה מטיף לנו על אלוקים של חסד, ואסור זה, והנה בא הוא בעצמו עושה איזה חסד, איזה רחמים, הולך לשחוט את הבן שלו, ממילא כל מה שהוא בנה כל החיים מתמוטט. ומה עושה אברהם? לא עושה? כן עושה? בוודאי שעושה. עכשיו, לא רק שעושה, חשוב להבין תמיד שיש כאן שתי צדדים. יצחק זה לא ילד בן שנתיים. יצחק הוא בן מעל, 30. הוא יכול להתנגד, הוא יכול להגיד, שמע, אני לא הולך איתך. ומה הוא עושה? ולכן דרך אגב, זה נקרא עקדת יצחק, ולא עקדת אברהם, ולא... זאת אומרת, חשוב להבין שיצחק הוא חלק אינטגרלי. עכשיו, למה מכניסים את זה בניסיונות של אברהם, ולא אומרים שזה ניסיון של יצחק? קודם כל, כי זה מובן מאליו.
יצחק הרי ידע שזה...
בוודאי שידע. הוא אמר לך, הוא ב-37, הבן אדם יכול להתנגד בקלי קלות, ולהגיד לאבא שלו, לא, להפך. הוא משתף פעולה. עכשיו, מה בעצם הולך? מה שהולך כאן, בוא נמשיך ונראה קודם כל מה כתוב.
אני, תעצור שנייה כרגע, אני עדיין לא מבין, עם כל הערכה של הקדוש ברוך הוא לאברהם וכל מה שהוא עשה, למה הוא צריך להגיע ולבחון אותו בצורה הזאת?
אומרי, המדרש אומר שבא השטן, שבא השטן לאברהם, הקדוש ברוך הוא אמר, תראה איזה מאמין, תראה איזה אהבה, תראה איזה זה. אומר, אתה גיבור, בוא תנסה אותו עם הבן שלו, בוא נראה כמה אהבה תהיה כאן. בוא תגיד לו לשחוט את הבן שלו, נראה אם הוא אוהב אותך בשביל לעשות את זה. לא, רעיון, מה הרעיון כאן? חשוב להבין מה הרעיון כאן. הרעיון כאן, שאנחנו אומרים, לך לך ראשון כלך לך אחרון, אם אתם זוכרים שדיברנו על זה. עכשיו, מה הרעיון הוא כאן? שמבחינת אברהם אבינו, הוא הגיע כרגע לדרגת אמונה כל כך גבוהה, שממש לא משנה לו מה הקדוש ברוך הוא עושה. הוא מבין בתוך תוכו, שכל מה שהקדוש ברוך הוא עושה, זה לטובה. עכשיו, אם תבין שהעולם הזה הוא זמני, וכך שחשוב זה העולם הבא, וכל מה שהקדוש ברוך הוא אומר זה לטובה, ואתה מאמין בזה באמונה שלמה, אז אתה עושה כל מה שקדוש ברוך הוא אומר לך לעשות.
Okay.
עושה. עכשיו, כאן בעצם יש ניסיון הכי גדול. אני רוצה לראות כמה אתה מאמין. כמו אותו אחד שציפה לכם, שמטפס באמצע הלילה על אברסט, ופתאום נשמט לו הרגל, והוא תלוי עם יד אחת, ושערה, והוא לא יכול להחזיק ככה הרבה זמן, וכפוא, ואז הוא פתאום צועק לקדוש ברוך הוא, אבא, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, ויוצאת בת קול משמיים, אומרת לו, תעזוב את הסלע. עכשיו, הוא בין שמיים לארץ, הוא לא רואה מה נעשה מלמטה, הוא מטפס על הר, הוא בגובה מי יודע כמה, 1,000 מטר. אם הוא עוזב את הסלע, הוא נופל, מתמוטט, מתרסק לחתיכות. אבל הקדוש ברוך הוא אומר לו, עזוב את הסלע. מה אתה עושה? זה דרגה באמונה. אם אתה עושה את מה שקדוש ברוך הוא...
אמונה
וביטחון. יפה, יפה, וזו בעצם מה שאנחנו מדברים כאן. עכשיו, מספרים את הסיפור, אתה יכול לסיים אותו איך שאתה רוצה, אבל הנקודה של ההבנה זה הנקודה הזאת שהוא תפוס בין שמיים לארץ, והקדוש ברוך אומר לו, תעזוב. מה אתה עושה במצב כזה? אומרים שמצאו אותו בבית כפו.
שאלת המיליון.
אומרים שמצאו אותו אחד כפו בבוקר, כאשר 10 סנטימטר מתחתיו היה הסלע, שאם הוא היה עוזב את הסלע, הוא היה פשוט מתיישב על הסלע. אבל זה לא חשוב הסוף. כי מה שחשוב לנו זה מה עשית באותו רגע. או להבין את הנקודה של האמונה. גם כאן זה אותו עניין. יכול מאוד להיות שאברהם אבינו וחלק מהמדרשים אומרים את זה. בתוך תוכו יודע שזה כמו שהוא אמר לו. ועלה הוא שם לעולה, הוא לא אמר לו תשחוט אותו. הוא אמר תעלה אותו לעולה. אתה תעלה אותו למזבח ותוריד אותו ותחזור חזרה. אז יכול מאוד להיות שאברהם אבינו מבין שגם כאן יהיה אפי אנד. אבל אברינו זה לא משנה לו, זה לא מזיז לו. עכשיו מאיפה אנחנו יודעים שזה לא מזיז לו? כי הוא מאמין באמונה אבסולוטית בקדוש ברוך הוא, ולכן אם הקדוש ברוך הוא רוצה שאני יגיע לדרגה של לשחוט את הבן שלי, אני בדרגה הזאת. איך אנחנו רואים את זה? אנחנו לא נדלק כאן על כמה מהדברים, מכיוון שיש כאן הרבה דברים. קודם כל, בישכם אברהם בבוקר, על הבוקר הוא כאן. השואלים, מה כל כך זירוז כאן? הרי הוא דיבר איתו אתמול. למה הוא לא הלך אתמול? מה זה זירוז? היה צריך ללכת איך שהקדוש ברוך הוא אומר לו, למה זה בישכם אברהם בבוקר? מכיוון שעבודת הקורבנות עושים רק ביום. עכשיו, הוא לא ידע מה המרחק. הוא אומר לו, אני אראה לך. עכשיו, אם הוא יצא, נגיד, אתמול, נגיע הלילה, לא יוכל לבצע את השחיטה. אם בלילה, הוא לא יכול לצאת, מכיוון שאי אפשר לשחוט בלילה, כי אולי זה קרוב. עכשיו, רק מה הוא יכול לעשות? איך שהאור הראשון מנצנץ, אז לצאת. אז גם לזה יש הסבר. אז כן, באמת שיש כאן זירוז. ויקח את שני נערים איתו. מכאן אנחנו לומדים שבן אדם חשוב לא יוצא לדרך לבד, רק עם ליווי. ואת יצחק בנו. ויבקה הצה עולה, ויקום וילך אל המקום אשר אמר לו האלוקים, ביום השלישי ויסע אבא מתנה וירא את המקום מרחוק. שם מה קורה? הוא רואה את המקום, מה הוא רואה? הוא רואה שכינה, הוא רואה משהו רוחני. ביום אברהם אל נערב, שבו לכם פה עם החמור. מה זה החמור? חומר, למה? הוא שואל, אתם רואים משהו? הם לא רואים כלום. כי הם מחוברים לחומר, לחמור. מי רואה? רק הוא ויצחק. אז הם הולכים. ואני אומר, שבו לכם פה עם החמור, אתם בחומריות, תישארו כאן, ואני והנער נלכה את כל ונשתחווה ונשוב אליכם. ויקח אברהם את עצי העולה, ויישם על יצחק בנו, ויקח בידו את האש ואת המאכלת, וילכו שניהם יחדיו. עכשיו תשימו לב, יחדיו, הם כל הזמן ביחד. הם הולכים ביחד. ויום יצחק אל אברהם אביו, ויאמר אביו, ויאמר הנה נבנים, ויאמר הנה האש והעצים, ויעשה לעולה. ואז פתאום הוא שואל את השאלה, איפה עשה לעולה? עכשיו, למה הוא שואל את השאלה הזאת עכשיו ולא מקודם? הרי כשיצא לדרך הוא ראה שלא לוקחים שח. למה לא שאלת אז? אז אחד ההסברים אומרים, בלי הרב יצחק בנשן מביא את זה, שישנה הלכה שאומרת שכשאתה שוחט את השח, את הכבש, לפני, אל תראה את הסכין לכבש. עכשיו, מה קורה? הם יוצאים בדרך, מה כתוב?
זה עושים גם היום,
נכון. ויקח אברהם את עצי העולה, וישם על יצחק בנו, ויקח בידו את האש ואת המאכלת. זאת אומרת, כרגע הכל גלוי.
כן, גם יצחק ראה את המאכלת.
איך?
יצחק ראה את המאכלת.
לא.
לא?
לא. פתאום המאכלת נעלמה. זה בדיוק העניין, תשים למה כתוב עכשיו. ויום יצא בעל אברהם, אומר אבי, אומר הנה, אומר, הנה האש והעצים, ויעשה לעולה. הוא לא שאל על המאכלת, למה? הוא אומר, רגע, רגע, אבא, למה הסתרת את המאכלת? במילים אחרות, זה מה שהוא שואל. זאת אומרת, עשה צריך להיות כאן בסביבה. היה עשה לעולה. איפה הוא? אני לא רואה אותו. תשימו לב איזה לימודים רק ממילה. כי זה ברור שמשהו קורה כאן. למה? כי מקודם הוא הזכיר את המאכלת, ועכשיו הוא לא מזכיר את המאכלת. אז מה קרה למאכלת? איפה היא נעלמה? אלא אם כן, עשה לעולה נמצא בסביבה. ואז אברהם מסתיר, אבל הוא מסתכל, אין עשה לעולה. ויאמר אברהם, אלוקים יראה לו, עשה לעולה, בני. ואז הוא קולט שמי עשה לעולה? הוא. וילכו שניהם יחדיו. עדיין ממשיכים ללכת יחדיו. לפני הידיעה ואחרי הידיעה, הוא הולך באותו ראש. ויבואו אל המקום אשר אמר לו האלוקים, ויבד שם אברהם את המזבח, וירוך את העצים, ויקוד יצחק בנו, וישם אותו למזבח מעל העצים, וישלח אברהם את ידו, ויקח את המאכלת לשחוט את בנו, ויקרא אל המלאך, הוא כבר מחזיק ככה את הסכין, ויקרא אל המלאך, הנה המאכלת מופיעה, לקראת השחיטה, ויקרא אל המלאך השם בן השמיים, ואומר, אברהם, אברהם, ויאמר, הנני, ויאמר, אל תשלח ידך אל הנער, ואל תעש לו מאומה, כי אתה ידעתי, כראה אלוקים, אתה, תשימו לב לביטויים שכאן מופיעים לראשונה, יראת אלוקים. ותכף אנחנו נראה שאנחנו מגיעים לדרגה עוד יותר גבוהה. עכשיו אני רואה, ולא חסכתם לך איתך ממני. וישא אברהם את עיניו, זאת אומרת, אברהם נמצא במצב הזה, עכשיו אומרים לו, אתה אל תעשה כלום, אל תיגע, אבל אברהם נמצא עכשיו באקסטאזה. הוא הגיע להתרוממות רוחנית כל כך גבוהה, שהיה מוכן לשחוט את בנו, והנה מורידים אותו, רוצים להוריד אותו למטה. מה אומר אברהם? הוא לא מסוגל. וישא אברהם את עיניו, וירא, והנה איל אחר נאחז בשר קרניו, וילך אברהם, ויקח את העיל, ויעלה לעולה תחת בנו. ויקרא אברהם, ואז תשימו למה קורה. פתאום הוא קורא למקום הזה בשם. וזה דרך אגב, זה ירושלים. ירושלים בנוי מיראה. ויקרא אברהם שם המקום ההוא, השם יראה, אשר יאמר היום בהר השם יראה. שמתם לב מה קורה כאן? כאן נכנסה בעצם יראת שמיים לאברהם אבינו. זה לא שהוא לא היה ירא שמיים לפני, אלא עכשיו הוא הגיע להתרוממות הכי גדולה. למה? זה אנחנו לומדים מה ההמשך. ויקרא מלאך השם אל אברהם שנית מן השמיים. זה פעם שנייה. את מי הוא הקריב עכשיו? די. ויאמר, בי נשבעתי נאום השם, כי יען אשר עשית את הדבר הזה, איזה דבר, ולא חסכת את בנך את יחידך. סליחה? הוא עכשיו לא מתעסק בכלל עם יצחק. הוא שחט עין. אבל מה אומר לו המלאך? ולא חסכת את בנך את יחידך. זאת אומרת, מבחינת המלאך, או מבחינה רוחנית, אברהם אבינו ביצע את המשימה. זאת אומרת שבזמן אברהם אבינו שוחט את העיל, את מי הוא באמת בראש שלו שוחט? מטאפורי?
את יצחק.
את יצחק. זו דרגה שאי אפשר להבין אותה, ולכן, תשימו לב, כי ברך אברכך, וארבע הרבה את זרעך וכרוכבי השמיים כל אשר על שפת הים, וירס לך את שער ומקבל ברכות נפלאות. ומה שמעניין, למה לא אמר לו את הברכות אחרי שבאמת היה יצחק על הזה? הרי אז היה צריך לברך אותו. כשהוא רצה לשחוט את בנו. למה רק עכשיו הוא מברך אותו בפעם השנייה? מכיוון שעכשיו, כשהוא שחט את העין, הוא הגיע להתעלות עוד יותר גדולה מאשר לפני זה. איך הוא הגיע לזה? מכיוון שאם אתה מאמין באמונה שלמה בקדוש ברוך הוא, אומר, הקדוש ברוך הוא רוצה שאני בתוך תוכי ירגיש שאני שוחט את בני. זאת אומרת, שהאהבה שלי היא כל כך חזקה שאני מוכן את הדבר הכי יקר לי בעולם לתת למי? לקדוש ברוך הוא. ומתי הוא הגיע לדרגה הזאת? דווקא בפעם השנייה שהוא שוחט את העיל, ולכן בפעם השנייה הוא מבורך. ועכשיו קורה דבר נוסף לא פחות מדהים.
מעניין ששרה לא עצרה
את זה. היא לא ידעה. הוא לא ידע, הוא יצא ועלה, היא לא ידע.
יכול להיות שאברהם עשה את כל המהלך הזה, כי הוא ידע בתוכו שהוא מותו לא יצטרך.
אבל זה בטוח שמסברתי, גם אם הוא ידע, הוא הגיע לדרגה שכאילו הוא עשה. זה הניסיון בדיוק. אמרתי בהתחלה שיכול מאוד להיות שאברהם אבינו בתוך תוכו יודע
שזה לא יקרה,
או שלא יקרה, או שמשהו טוב, הוא בטוח שיצא, בוא נגיד ככה, הוא בטוח שיצא משהו טוב מזה. אבל הוא נלחם בהרגשה הזאת. זאת אומרת, אפילו כל ההילחמות שלו, גם כאשר הוא שוחט את הבן שלו, הוא עדיין כנראה לא הגיע לדרגה הכי גבוהה. להפך, אחרי שהוא הוליד את הבן שלו, הוא אומר, רגע, רגע, עכשיו אני צריך להתאפס על עצמי, ואני צריך להגיע של, לדרגה של הקרבה אישית הכי גבוהה שיכולה להיות, והוא מגיע לזה. והוא מגיע לזה. ועכשיו קורה דבר מדהים. והיה שוב אברהם אל נעריו, ויצחק נעלם. יצחק כבר לא נמצא כאן. ואברהם, אחד ההסברים אומר שיצחק הלך לבית מדרשם של שם ועבר ללמוד. ואיך, למה הוא לא חוזר עם אברהם? מכיוון שיצחק, אבינו, הוא היה עמוד הגבורה. הוא היה כל כך למעלה, ועכשיו בעקבות העקדה, הוא הגיע להתרוממות כל כך גבוהה, שהוא לא יכל לרדת למטה. הוא לא יכל. הוא היה צריך איזה מין תהליך, תהליך. לראות שאברהם אבינו, מה הכוח שלו? אברהם אבינו זה המשפיע הגדול. זה לא משנה באיזה מצב הוא נמצא, הוא מתחבר לכולם. גם אם הוא באמצע נבואה, גם אם הוא באמצע מגע עם השכינה, הוא רואה אורחים והוא הולך להכניס אותה. גם עכשיו שהוא הגיע מההתעלות הכי גבוהה שיכולה להיות, שאומרים שבאותה עקדה בעצם מה קרה, באותה עקדה התחבר עמוד האהבה שזה אברהם עם עמוד הגבורה שזה יצחק, ונוצר השילוב המושלם הזה של אהבה ויראה. שבגלל אברהם אבינו הבין, ואכן אומר, עכשיו יראה. הוא אומר, עכשיו הבנתי שאני לא מושלם כל עוד שאני לא התחברתי ליראת השם. זאת אומרת, האהבה שהתחברה ליראת השם, מתי היא התחברה? בעקדת יצחק. זאת אומרת, זו הייתה המטרה של הניסיון. להביא גם את יצחק וגם את אברהם לשילוב, ולכן, רק לאחר מכן יצחק מתחתן. כי רק עכשיו אפשר להביא את יעקב לעולם, כי לפני זה אי אפשר להביא אותו. וילכו יחדיו אל באר שבע, מה הרעיון כאן? הרעיון כאן הוא ענק, שלמרות שהוא היה בכזאת התרוממות, עם מי הוא הולך עכשיו יחדיו? עם הנערים. זאת אומרת, הוא הצליח להגיע מהתרוממות כל כך גבוהה, הצליח להגיע לרדת ולהיות יחדיו, כמו שהוא היה עם הבן שלו יצחק, עם הנערים. זה בעצם גדולתו של אברהם אבינו. שנזכה באמת, איך אומרים, להתקרב לדרגות האלה, ולחבר באמת את החסד והגבורה, ולעשות את הדבר הנכון בעיני השם.